סביר נמצאים במרכז המכה, אני חושב, המרכזית, עוד מעט נגיע לזה, מכל המכות שעוברות במצרים, שפעם אני רוצה לגעת בה באופן טבעי, באמת, אגב, ההקשר והמציאות והכל, היא המכה השביעית, מכת הברד. במכה הזאת עוברים, אתם זוכרים, את הדצח הדש לרחב של רבי יהודה, המכה הזאת מתחילה את השליש האחרון, את הבאחיו, ונבין גם את זה לפני עוד רגע אחד. זה של המכה הזאת יש חשיבות יותר מכל המכות, כתוב כבר בפסוק השני. ויאמר השם אל משה השכם בבוקר והתייצב לפני פרעה ואמרת אליו, כה אמר השם אלוהי העבריים, שלח את עמי ויעבדו. כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותיי אל ידך, ובעבדיך ובעמך, בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. בפעם הזאת, באיזו פעם? במרד, אני שולח את כל מגפותיי. מה אתה שולח את כל מגפותיך? זה רק ברד עכשיו. רש"י מאיר מיד במקור 6, פה ברשותכם בגלל המקורות, אנחנו נצטרך לראות בעמוד השני מדי פעם, את כל מגפותיי, אומר רש"י, למדנו מכאן שמכת, סובך הרש"י הזה, אבל זה רש"י על ברד. רואים מה כתוב שם, למדנו מכאן שמכת, כנראה בחורות, שקולה כנגד כל המכות. אבל זה לא קשור הנה. תראו מיד את חיזקוני, מתחת לרש"י. את כל מגפותיי פרש רש"י, למדנו מכאן שמכת בקורות שקולה כנגד כל המכות. החיזקוני, כשהוא מנקד בעצמו, בכתב יד בחיזקוני, את רש"י, הוא אומר מיד שמדובר כאן על המכה שהיא מכת בקורות, הוא מסביר, הם צמחי האדמה והאילנות שמיהרו לבקר, לשום ביקורים, והקם הברד. והמכה הזאת שקולה כנגד כל המכות. למה היא שקולה כנגד כל המכות? כל מגפותיי נמצאות כאן. קודם כל זאת המכה הראשונה שבעצם אמורה להרוג ממש גם בני אדם. זה לא קרה בשש המכות הראשונות. שש המכות הראשונות הדם מאוד לא נעים, ישתו דם, אבל שום דבר לא קורה. חופרים מסביב. והצפרדע ודאי לא נעים. קוראים בטח אכלו כאלה. והכינים מאוד מאוד לא נעימים, לא מתים. והרוב משחית את הארץ. והדבר הויה במקנך, בסוסים, בכלל לא בבני האדם. והשכין עוד פעם מגרד מאוד מאוד. הברד זאת המכה הראשונה שעושה במצרים הצבאה, בארץ הנילוס הגדולה, רעב. אגב, חלק גדול מן הגרסאות ברש"י כאן אומרות במקום מכת בקורות, למדנו מכאן שמכת, מעניין מאוד, בצורת קשה מכל מכות שבעולם. כי הרעב מחלה את כולם. הרעב מחלה עניים ועשירים, בני אדם ובהמה, הכל קלה ברעב. הפעם אני מחלה את כל מגפותיי, ולכן אם נחזור לפסוק הזה, לפסוק י' נשים לב, זו הפעם הראשונה שהוא אומר, אני שולח את כל מגפותיי אל ליבך. הפעם זה יגיע לך אל הלב, ובעבדיך ובעמך. הוא מסביר, בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. זה הסבר מאוד ארוך שלא מופיע במכות האחרות. כי אתה שלחתי את ידי ואח אותך ואת עמך בדבר ותיכחד מן הארץ. הייתי יכול לסיים אותך בדבר במכה הקודמת, החמישית. ואולם בעבור זאת העמדתיך, מדוע השארתי אותך פה? בעבור הראותך את כוחי ולמען ספר שמי בכל הארץ. עודך מסתולל בעמי לבלתי ישלחם. הנני ממטיר כעת מחר ברד כבד מאוד, אשר לא היה חמור במצרים, ומן היום יבסדה ועד עתה. גם זה לא מופיע באף מכה אחרת. מין תיאור כל כך גדול, זה לא היה מיום היווסדה של מצרים. מן היום היווסדה זה ביטוי. מן היום היווסדה זאת אומרת לבריאת העולם. ועד עתה. אגב, זה מאוד נכון. דם, מצרים ראו. בכל ארץ ראו פעם דם. קרביים ראו. המכה היא העוצמה, כמויות. קינים רואים. הרוב, כל בסדר, דבר, זה מכות, חורות שמתים, הרבה, ברד לא יכול להיות במצרים, ברד סותר אקלימית את כל המציאות של מצרים, לא ייתכן ברד בארץ הנילוס המדברית במצרים, הוא הפוך מתפיסת העולם, הוא הפוך מהאקלים, כל מצרי למד בכיתה א' במולדת שזה לא יכול להיות. ועכשיו אני מכה אותך במכה שלו, הייתה מן היום היווסדה ועד עתה. אבל עכשיו מופיע הדבר הכי מעניין. פסוק יוטה. זאת הולכת להיות המכה הקשה ביותר, ושימו לב. צהל מטרה לפני ביצוע המטלה. ועתה שלח העז את מקמך ואת כל אשר לך בשדה, כל האדם והבהמה אשר ימצא בשדה ולא יאסף הביתה, וירד עליהם הברד ומתו. חשבתם פעם שאם כל המצרים היו נעצרים לאזהרה, מכת הברד הייתה במצרים ולא היה מצרי אחד שנפגע. רק מי שיהיה בחוץ יחתוך. נו, מה זה שווה? ונראה שזאת הערה חשובה מאוד, צריך להבין אותה. אם אכן זאת המכה הראשונה שבני אדם ימותו בה, זאת אומרת שבמכה הראשונה שבני אדם הולכים למות בה, הקדוש ברוך הוא מזהיר. ואומר, לא רק התראה תהיה מכה, אלא תיכנסו לבתים כי המכה תהיה בחוץ. זאת אומרת, מי שיהיה בבית, לא ייפגע. לא הייתה הודעה כזאת באף מכה. גם לא היה צריך כנראה. ובאמת מה קורה? הירד דבר השם מעבדי פרעה. עוד הערה, זאת פעם ראשונה שהעבדים מעורבים בסיפור המכה. החרטורים נקראו לבדוק. אם זה אצבע אלוקים, אם לא. אבל עכשיו בתוך מצרים מתחילות מפלגות. זה לא היה. מצרים זאת היררכיה שכולם עבדים של פרעה. פעם ראשונה מתחילים בקיאים במצרים. הירד והרשם מעבדי פרעה העמיס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים. ואשר לא שם ליבו אל דבר השם, ויעזוב את עבדה ואת מקנהו בשדה. אגב, מה ההבדל בין הירא? מה ההפך מהירא? הלא ירא, נכון? איך הוא נקרא פה בפסוק? לא שם לב. זאת עברית מעניינת מאוד. אני לא חושב שמישהו מאיתנו היה מגדיר את ההפך מיראה תשומת לב. ריכוז. שימת לב, הירא דבר השם, הניס את עבדה ואת מקנהו. ואשר לא שם ליבו אל דבר השם, לא לשים לב זאת רשלנות. לא שם ליבו אל דבר השם, ויעזוב את עבדה ואת מקנהו בשדה. עוד מעט נחזור. ואז הקדוש ברוך הוא נותן הוראה על המכה הגדולה הזאת, אני עוד מעט אגיע אל המכה, אני קופץ ברשותכם 6-7 פסוקים קדימה, וישלח פרעה, ויקרא למשה ולאהרון, ויאמר עליהם, חטאתי הפעם. אדוני הצדיק, ואני ועמי הרשעים. אוהו, זה עוד לא היה, אף לא פעם אחת. שפרעו יאמר חטאתי? שפרעו יאמר השם הצדיק? שפרעו ששאל מי השם אשר אשמע בקולו לא ידעתי את השם? מה קרה? למה בברד זה התרחש? למה זה לא התרחש לו? לא בדם ולא בצפרדע ולא בכלים? מה מהותית התרחש? אז מה קרה יותר חזק? מה קרה? איך הוא הגיע למסקנה שהשם הצדיק? ואני ועמי הרשעים, תראו לאיזו מדרגה של תשובה הוא מגיע. הוא מגיע לעוד דבר. העתירו אל השם, ורב מהיות קולות אלוהים וברד. ואשלחה אתכם, ולא תוסיפון לעמוד. גם זה מוריי ורבותיי פעם ראשונה. פרעו מתחייב בזאת, מה? לגמור את השיעבוד. תגידו לא לגמרי פעם ראשונה, ובכן בוא נראה אם זה לגמרי פעם ראשונה או לא. עד היום פעמיים פרעו כבר הבטיח שהוא ישחרר את ישראל במכות הקודמות. הפעמיים נמצאים במקורות 3 ו-4. הפעם הראשונה הייתה אצל הצפרדעים. בסדר? ויעשו כן החרטומים, רואים במקור 3, וילו את הצפרדעים על ארץ מצרים, ויקרא פרעה למשה ולאהרון, ויאמר, העתירו אל השם. מאוד דומה, נכון? ויסר הצפרדעים ממני ומעמי, ואשלחה את העם ויזבחו להשם. ויאמר משה לפרעה, יתפאר עליי, למתי, להחריט הצפרדעים ממך ומבתיך, ויאמר למחר, ויאמר כדברך למען תדע כי אין כהשם אלוקינו. מה הוא מתחייב פה? ואשלחה את העם ויזבחו להשם. הוא מוכן לשלח את העם, בשביל מה? בשביל לסבוח. נכון? בשביל לסבוח. איפה? מתי? מתי אתה משחרר אותנו? מה זה לסבוח? לסבוח בכל מקום? במדבר? כאן בארץ? במצרים? משה רבנו אומר לו מיד, זה סתם הצרות. ויצא משה ואהרון מעם פרעה, ויצעק משה אל השם על דבר הצפרדעים, אבל הוא אומר לו אחר כך, בפסוקים הבאים, אחרי זה, רק על יוסף פרעה להטל. אתה סתם מהטל בנו. זאת הצרה. אבל אין עליה שום התחייבות. פעם הבאה שפרעה מתחייב לשחרר, תשימו לב, זה בערוב. מקור 4. באמצע הוא לא מתחייב. ויאמר פרעה אנוכי אשלח אתכם, וזבחתם להשם אלוהיכם במדבר. רק הרחק לא תרחיקו ללכת. העתיר הוא בעדי, פעם הוא כבר מוכן, אבל הוא מסייג, הוא אומר להם, אל תתרחקו. נכון? אל תתרחקו, זאת אומרת, אתם לא לגמרי משוחררים, עוד יש לי איזושהי נגישות. גם בצפרדעים הוא אומר להם, אני משלח אתכם ואתם מה תעשו? מה אכפת לך מה נעשה? אם שילחת אותנו זה לא עניינך בכלל. אנחנו משוחררים. לא. תזבחו להשם. תזבחו לאלוהים בארץ. יש לו כל פעם תנאים, סייגים. בברד אני חוזר לפסוק שהיינו בו עכשיו, לפסוק כף חט. העתירו אל השם ורב יהיות קולות אלוהים וברד. ושימו לב, זה מהותי מאוד. ואשלחה אתכם ולא תוסיפון לעמוד. זה גט. זאת קריצות מוחלטת. אני מתנתק מכל רודנות. בני אדם הם בני חורים. אני לא יכול יותר להחזיק אתכם. מה המהפכה הזאת? למה הוא הגיע לזה? איך הוא הגיע לזה? מה התרחש במכת הברד? ואחרי שפרעו מתיר כזאת הצרה מרשימה, בא משה ואומר כך. אני עכשיו עדיין רק בכמה שאלות. ויאמר אליו משה, כצאתי את העיר, התחייבות, אפרוס את כפיי אל השם. 100%, ביקשת שנעתיר אל השם, התחייב, כצאתי את העיר, אני מיד עושה את זה. פה בעיר הכל, אומר רש"י, מלא גילולים, אני יוצא מהעיר, אני מתפלל. 100%. הקולות יחדלון, הברד לא יהיה עוד, למען תדע, כי להשם האב. אבל אומר לו משה בפסוק למד, ואתה ועבדיך, ידעתי כי טרם תיראון מפני השם אלוקים. למה? למה אתה לא מאמין לו? הייתה פה התחייבות אמיתית. האיש עשה תשובה, האיש אמר, חטאתי. השם הצדיק, ואני ועמי הרשעים, זה כמעט בידוי. הוא אמר שהוא חטא. הוא אמר השם צדיק, זה צידוק הדין. הוא אמר אני רשע, הוא לא אמר אני בלבד, נכון? למה אתה כל כך בטוח שהוא לא יחזור בו? טוב, עכשיו הדבר הכי קשה לי בפסוקים. מה היינו מצפים שעכשיו משה רבנו יעשה? מה הוא התחייב לעשות? להתפלל, נכון? אז מה היינו מצפים עכשיו שיקרה? תפילה, לך תתפלל. תראו מה קורה עכשיו. סיפור. והפישתה והשעורה נוקטה. כי השעורה אביב והפישתה גבעול. והחיטה והכוסמת לא נוקו, כי אפילות הנה. רש"י מסביר, הפישתה והשעורה נוקטה. נוקטה נשברה, כמו נחות. הפישתה והשעורה נוקטה. למה? כי השעורה אביב והפישתה גבעול. השעורה אביב והייתה כבר גבוהה וחזקה, והפישתה גבעול, אז הברד גמר אותם. אבל החיטה והכוסמת לא נוקו, כי אפילות הנה. רש"י מסביר, מאוחרות, כמו אפלה. כי אפילות הנה הן כל כך קטנטנות מלמטה, שהברד לא ייקע אותם. כי הן עוד ממש ממש בתוך האדמה. יופי. בשביל מה באים לשני הפסוקים האלה? משה רבינו טורח להגיד לפרעו את המצב, דוח מצב בעקבות המכה האחרונה. הוא גם אחראי לתת לו אחר כך חשבון ודוח נזקים. מה זה השירות בהתנדבות הזה? מילא, אתה רוצה להגיד את האירוע הזה, תגיד אותו בסוף. איך זה קשור פה פתאום באמצע, לפני התפילה? הרי פרעו אמר לך, לך עכשיו תתפלל. בא אליו משה רבינו ואומר, 100% אני אתפלל, אבל בינתיים אני רוצה רגע לספר לך מה התרחש בדיוק בשדות. ובכן, החיטה והכוסמת לא נוקו, פרעה הרי קפץ בכיסא. תתפלל! תלכו, אל תספר לי, אני אשאל את שר החקלאות אם הוא יישאר אחר כך מה היה. תלכו מפה. הרי הוא אמר מה שלחה אתכם ולא תוסיפו לעמוד. אומר משה רבינו באדישות, ונותן לו דוח חקלאי בעקבות מכת הברד עכשיו, בנחת. מה זה רלוונטי? אגב, גם את זה אין באף מכה אחרת. בשום מכה לא עומד משה רבינו ואומר לו, אדוני, יבדוק כמה בתים נזוקו בחושך. השמאים אומרים 60%, אני אומר, מה הולך פה? אין את זה באף מכה, לא מאדם ועד הבכור. חוץ מפה. ועכשיו, אחרי הדוח מצב המשונה הזה, וייצא משה מעין פרעה את העיר, ויפרוס כפיו אל השם, ויחדלו הקולות והברד, ומטר לא ניתח ארצה. אתם שמים לב לסדר אגב? ויחדלו הקולות, לא היו יותר קולות, בסדר? זה באמת הכי מפחיד, קולות. והברד, וגם המטר לא ניתח. טוב. ויר פרעו, שימו לב אגב מה פרעו רואה, איך פרעו יסתכל? מה הסדר לפי פרעו? כי חדל מה? המטר, הוא כנראה רואה הפוך. כי חדל המטר, רק אחר כך, והברד, ורק אחרי זה, והקולות. זה מעניין מאוד. והיה בזיהוי. ויהו פרעה כי חדל המטר והברד והקולות, ויוסף לחתו, ויכבד ליבו, הוא ועבדיו. מעניין מאוד, משה רבינו צדק. הוא הכביד את ליבו, לא השם הכביד את ליבו. רק אחרי זה כתוב. אבל הוא הכביד את ליבו, ויכבד ליבו הוא ועבדיו. איך משה רבנו ידע את זה? ויחזק לב פרעו, ולא שילח את בני ישראל, כאשר דיבר השם ביד משה. מי אמר את זה למשה באמת? הרי משה אמר לו בהתחלה, ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תראו מפני השם אלוקים. איפה הוא ידע? המון שאלות יש פה במכה הזאת. למה מכת הברד היא החזקה מכולם? מה יש בה שהיא כוללת דברים שאין באף מכה אחרת? למה במכת הברד רוצה פרעו באמת לעשות תשובה? למה התשובה הזאת לא מצליחה? למה משה רבינו יודע שהתשובה לא תצליח? מה בעצם מחדש את מכת הברד שלא היה בשש המכות הקודמות? אלה שאלות קשות שצריך להיכנס לאחת אחת. מה הופך את משה, את פרעו, סליחה, להבדיל לאמירה כזאת של השם צדיק? הוא יכול להגיד, די, חטאתי, תלכו. אבל קבלת אלוקותו של הקדוש ברוך הוא, זה אגב לא היה אפילו במערכת הציפיות של משה. כשמשה רצה את כל הסיפור של מצרים, הוא רצה מפרעה רק דבר אחד, תודה שיש השם. אבל לתת מחמאות שהוא צדיק, זה אפילו בחלומות הברודים של משה רבינו לא היה בתוכנית. פתאום השם צדיק, ואני רשע, ואמיר רשעים, והכל נפלא. אז מה קרה אחר כך? אגב, המכה עצמה, זה הפסוקים שדילגנו, אם נראה שנייה מפסוק, מפסוק כ"ב, ויאמר השם אל משה, אתם רואים במקור 4, נטה את ידך על השמיים, והיברד בכל ארץ מצרים על האדם ועל הבהמה, ועל כל עשב השדה וארץ מצרים. וית משה את מטהו על השמיים, והשם נתן קולות וברד, ותי הלך אש ארצה, זאת אומרת, הברד הולך יחד עם אש. אש ומים מעורבים זה בזה. רש"י אומר, נס בתוך נס היה שם. אש ומים מעורבים וברד ניתח ארצה, ותיהלך אש ארצה וימטר השם ברד על ארץ מצרים. ויהי ברד ואש מתלקחת בתוך הברד, כבד מאוד אשר לא היה חמור בכל ארץ מצרים מאז הייתה לגוי. שוב חוזרים על זה. היה הברד בכל ארץ מצרים את כל אשר בשדה מאדם ועד בהמה ואת כל עשב השדה יקע הברד, רק בארץ גושן אשר שם בני ישראל לא היה ברד. אבל כבר אמרנו, גם הירא את עבדי השם מעבדי פרעה, גם הוא לא ניזק, נכון? בארץ גושן גם מי שהיה בשדה לא ניזק. אבל מהמצרים, מי שהיה בבית והחליט להיות ירא את דבר השם, לא ניזק. אני רוצה ברשותכם להתחיל ללמוד את הברד הזה קצת, רק בנקודות שאנחנו עמדנו בהן. והמהלך הוא מאוד מאוד פשוט. קודם כל הברד מתחיל את השלישייה האחרונה. דיברנו הרבה פעמים על רבי יהודה שהיה נותן סימנים. הסימנים האלה אינם רק אזכור כדי שלא נשכח את עשר המכות. יותר קשה לזכור את ביצה חדש באחיו מאשר דם צפרדע קינים. לא בשביל זה בא. הברד, אגב, בדיוק כמו הדם ובדיוק כמו הערוב, הברד מתחיל כמכה ראשונה בכל שלישייה. למה אני מתכוון מכה ראשונה? כבר אמרנו את זה פעם, זה חשוב מאוד אבל ההבנה של הכל. כל מכה ראשונה בשלישייה תופסת את פרעו לא במגרש הביתי שלו. לא במגרש הביתי, אלא בחוץ. לפעמים ביאור. עוד מעט נראה אם זה תמיד, אבל בחוץ. וגם בזמן נתון מראש. כל מכה שנייה תופסת את פרעו בבית שלו, לכן כל מכה שנייה, כלומר צפרדע, בצח, צפרדע, עדש, דבר, באחיו הרבה, יתפסו את פרעו בבית שלו, לכן כל מכה שנייה תתחיל במילים בו אל פרעו, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו וכו' וכו' וכו', ללא זמן נתון מראש, אבל עם התראה. כל מכה שלישית, כינים, שכין, חושך, תופסת את פרעו בלי התראה, ודאי בלי זמן, בלי בית, בלי כלום, לא משנה כלום, ישר המכה. יש סדר עם הדרגה. המכה הראשונה, כמו שאמרתי, תופסת את פרעו כשהוא בחוץ. הנה בדם, קודם כל בברד, אתם רואים את הפסוק הראשון הראשון במקור 4? ויאמר השם אל משה, מה הייתה הפתיחה לברד? השכן מתי? בבוקר, יש זמן. והתייצב לפני פרעו, ואמרת אליו, לא בוא אליו, אלא השכם בבוקר תתייצב. איפה הוא נמצא בבוקר? בוא נראה מהמכות הקודמות. דם במקור 5. לך אל פרעו, מתי? בבוקר. הנה יוצא המימה, וניצבת לקראתו על שפת היאור, ואמרת אליו, השם אלוהי העברים, שלחני אליך, שלח את עמי, ואם לא, אז הכל יהיה פה דם. והמכה הראשונה של השלישייה השנייה, ויאמר השם אל משה, השכם, מתי? בבוקר, והתייצב לפני פרעה, הנה יוצא המימה, ואמרת אליו, כה אמר השם, שלח עמי ויעבדוני, כי מנך משלח את עמי, וכו' וכו'. המכה הראשונה בכל שלישייה באה בעצם על הנתון הראשון של הרודן. היא מופיעה בצורה שבה עדיין אני לא חודר לתוך ביתו. אין לי כוח עליך בבית. אני עדיין נותן לך תחושה שבבית שלך אתה בעל בית. אני יכול לתפוס אותך כשאתה בחוץ. כשאדם מרגיש שתופסים אותו בחוץ, הוא מארגן לעצמו הבטחה. אז הוא ייכנס הביתה. אני יכול לתפוס אותך כשאתה בחוץ, ויש לי זמן נתון. זאת אומרת, אספתי מודיעין, תפסתי אותך בחוץ, אבל אם אני אשמר עוד יותר בבית, אתה לא תתפוס אותך. אני נותן לך את האפשרות לחשוב כך. נראה אותך עושה תשובה. לא תעשה תשובה, אני אבוא אליך במכה השנייה, בבית שלך, בלי זמן נתון. זה כבר ממש חדירה לרשות הפרט. זה כבר ממש להסביר לך שגם בבית שלך אתה לא בעל בית. המכה השלישית, זה כבר בכלל לא משנה איפה נמצא. אתה יכול להיות בחדר משקפך, אתה יכול לישון, אתה יכול, זה בכלל לא משנה, אין התראה, אני לא חייב לך כלום. כי אני בעל הבית של העולם ולא אתה. בסדר מדורג. אבל עכשיו נחזור אל הברד, וכאן הוא מאוד מהותי. מה בעצם רוצה הברד לעשות? למה בעצם שלא ירד ברד במצרים? כי האקלים אומר שברד לא יורד במצרים. מה, אין ברד בגלובוס? יש ברד. ויש מדבר. רק האקלים אומר שברד לא יורד במצרים. נחזור למכה הקודמת. הראשונה בשלישייה השנייה, הרוב. בסדר? דם, הרוב, ברד, נכון? אנחנו עכשיו בצע חדש באחר, דם הרוב ברד. מה זה הרוב? חיות רעות. חיות רעות נמצאות בעולם. גם פרעה יודע שיש חיות רעות בעולם, הוא בטח יוצא לפעמים עם ג'יפ לטיול בג'ונגל. יש ליד מצרים המון ג'ונגלים כאלה. רק מה הוא יודע? שחיות רעות כאלה, נו מה? לא נכנסות לתוך העיר. נכון? כי יש פה מקום יישוב. מי קבע? יודעים מה אומרת המכה הראשונה? למה אתה שונא את היהודים פה? כי הם זרים. נכון? שונאים זרים. הם גיירים בארץ שלך. ואתה מה? בעל בית. ובכן, הדבר הראשון שאני רוצה להסביר לך, אני עוד לא מענה אותך. אני לא מגרד אותך כמו העינוי של הכינים ושל השכין ושל החושך, שזאת המכה השלישית. אני לא משעבד אותך עכשיו, אני רק רוצה שתבין. מי שקובע אם פה יהיה מים או פה יהיה דם, זה בכלל לא אתה. זה אני. אני עוד לא משנה את הטבע. אני רק מעביר את החיות הרעות מהיער אל תוך העיר. וזה גורם לך פחד אדיר, אין לך שליטה במקום. נכון. תפוס את זה שאין לך שליטה על שום דבר, ודאי לא על שום אדם. מי נתן לך את הרשות לחשוב את השולט? כשאדם רואה שהוא לא שולט אפילו על החיות מהיער, אז הוא אומר, טוב, אז אני אהיה בתוך הבית, באזור שלי. ברד במצרים כבר בא ואומר, כל מה שלמדת במולדת, כל מה שקראתם לו בכיתה פורס מז'ור, כל מה שקראתם לו טבע, גם הוא תחת שליטתי. לא אני שולט על המים למטה. לא אני שולט על מיקום החיות. אני אחליט אם יהיה ברד במצרים או לא, לא אתה. הברד שמגיע על מצרים משדד את מערכות הטבע בפעם הראשונה. זה לא היה מן היום היא וסדה ועד עתה, מאז הייתה מצרים לגוי. זה אנטי כל התפיסה המצרית בעולם, זה לא יכול להיות. הניבלו של מצרים רק גורם לה לחוש כמה היא לא רגישה למזג האוויר. חוסר הרגישות שלה למזג האוויר נותן לה עוצמה גדולה. אבל הוא עושה אותה נכה כל כך. כי אתה לא מבין שהקדוש ברוך הוא מדבר אליך. הוא שולח אמרתו ארץ, הוא שולח דברו, הוא מדבר אליך. מיום שהאדם נברא, הקדוש ברוך הוא מדבר אליו דרך הגשם. האדם נברא, וכל הבריאה כבר הייתה, וכל מה שהיה חסר זה אדם שיעבוד את האדמה, ויתפלל למעלה, ויבקש שירד גשם. לא היה חסר כלום. רק אדם שיחבר בין הארץ הזאת והשמיים. אתה שחי במקום שבו אתה לא שומע את האיתותים האלה, אתה תוקה את כל מגפותיי, בזה שתבין שכל הטבע הוא כפוף לי. לכן אתה צריך לתפוס שגם אתה כפוף לי. פרעה שומע את זה, הוא מבין את זה, הוא נבהל מאוד. אחרי שזה קורה לו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תראה שבמכה הזאת, כל בני האדם שיהיו בחוץ, גם הם יסבלו, יהיה רעב. והרעב לראשונה משווה עשירים ועניים. משווה אדונים ועבדים. ההיררכיה שאתה בנית כהנחת יסוד שהטבע נתון תחתיך, ואתה יכול להפוך להיות לאדון כי אתה חזק, הולכת להיגמר עכשיו במכה. כל מגפותיי ללמדך שמכת בצורת קשה מכל המקום. אין יותר אדון ועבד. אתה לא אדון. אתה תהיה רעב כמוהו. כי אני מחסר את כל מה שיש לך. זה בכלל לא משנה לי אם בשדה שלך יש מאות אלפי דונם, או ירק אחד קטן. הכל יחוסן. ופתאום השווה הוא משווה קטון וגדול, ההשוואה הנוראית הזאת, שיהודים צריכים אגב לעבור אותה בעצמם בהתנדבות כל שמיטה, כל שנה. בעצמם הם צריכים לעבור את התחושה הזאת שכולנו שווים בפני הקדוש ברוך הוא. אתה שלא מסוגל לעשות את זה, אני אגרום לך לעשות. ופתאום מגיע הקדוש ברוך הוא ומגלה דבר פלאי. קודם כל, האש תתלקח בתוך הברק. זה דבר ראשון. אש ומים מתלקחים ביחד. אתה צריך להבין שגרמי השמיים פועלים יחד כדי לעשות את רצון השם. גם אם אתה רוצה וגם אם אתה לא רוצה. רש"י אומר, עושה שלום במרומיו. אגב, הפסוק הוא לא הוא יעשה שלום עלינו, זאת התפילה. זו תפילה גדולה. הפסוק הוא פסוק באיוב, עושה שלום במרומיו, ששם הכוונה היא שכוכבים היו יכולים להתפוצץ במכה ולפוצץ עולם שלם. והקדוש ברוך הוא עושה שלום במרומיו, בין גרמי שמיים כאלה ואחרים. וחלק מעשיית השלום זה כשהוא אומר לאש ולמים לבוא ביחד ולהוריד ברד שיש בו גם גופרית, אז כך זה קורה. אבל אז מגלה הקדוש ברוך הוא לפרעו את הדבר הבא, הוא בא אליו ואומר לו, תשמע, בוא רגע אני אדבר איתך כלהבדיל אלף אלפי הבדלות, כאלוה אל חס וחלילה אל אלוה. או אחוות, בוא, יחד, אלוה פרעוני. אני הולך עכשיו להכות את המצרים. ואני הולך להודיע לכולם, תיכנסו הביתה. אתה בטח תצחק עליי. מה זה כאן, התקפה סטרילית? אתה מודיע להיכנס הביתה, הרי אתה רוצה להרוג אותם. גם אתה נוהג כך פרעה? גם אתה מודיע לכל הילדים הקטנים שאתה שולח ליאור קודם כל להיכנס הביתה? עכשיו אני פונה אליך כאלוה, אל מי שרואה את עצמו כבעל כוחות. כשפרעה מתפרץ וצועק השם הצדיק, את זה הוא רואה. אומר החזקוני במקור 9, זה חזקוני מופלא, השם הצדיק, בכל המכות לא אמר פרעה השם הצדיק, אלא במכת ברד בלבד. ולמה נאמר? אלא אדם שהוא רוצה להילחם עם חברו ולרצוח אותו, פתאום הוא בא עליו והורגו. והוא אומר לפרעו, שלח העבד מקנך. זאת הבחנה כל כך מדויקת, כל כך עדינה של החזקוני. השם הצדיק ואני ועמי הרשעים, במה? ברודנות שלנו. לא בחוסר ההבנה שהקדוש ברוך הוא מדבר. אנחנו לא נוהגים כאלוה, אנחנו נוהגים כרודנים. אלוה הוא מישהו שרוצה שכולם יבואו ויפעלו במקום שהם מתאימים לו. רודן זה סיפור אחר לגמרי. רודן הוא מישהו שרוצה שכולם יהיו כפופים אליו. אלוה הוא מישהו שנותן לכל אחד את המקום שלו בעולם. השם הצדיק ואני ועמי הרשעים, הקדוש ברוך הוא שולט על מערכות הטבע, הוא שודד את כל מערכות הטבע, הוא מפעיל את מערכות הטבע לטובת מי שהוא אומר שהוא הולך להרוג אותו. כי כנראה הוא כן רוצה בסופו של דבר שכל אחד ימצא את עצמו. אתם זוכרים מה זאת מצרים? במצרים הייתה עבודת פרך. תמיד תמדתי מה פירוש עבודת פרך. אני תמיד הבנתי שעבודת פרך כילד היא עבודת פרך. מה שתמיד אנחנו מסבירים. מכות עם מגלבים. עד שבא רשי והורס את הכל. הוא אומר לא לא לא, עבודת פרך זה שנותנים את עבודת האנשים על הנשים. ועבודת נשים על אנשים. זה כל כך מצמצם את זה, נו זה לא נורא כל כך, מה יש? אז עושים קצת עבודת נשים. מה? נתגבר. לא נעים, קצת שהמצ'ואיזם נפגע. מה יש? תעבוד קצת על המידות. למה זה עבודת פרך? פרך בעברית זה לפורר משהו, לפרוך, לשבור, למגר. זה פרך. תראי פלאות, שרשי רוצה להגיד עבודת פרך זה לא מקום. יש משהו הרבה יותר נורא. עבודת פרך היא שאני לא נותן לנטייה הטבעית שלך להופיע. אני מחליט מה אתה תחשוב, מה אתה תרצה, מה אתה תעבוד, מה אתה תלמד. עבודת פרך היא מקום שבו הרודן רוצה לרדות בעבדו. רק אם אתה תופס את תפיסת העולם של עבודת הפרך, אתה יכול להבין מה זאת מצרים ומה זאת יציאת מצרים. מצרים זאת מערכת שבאה לשרת את הבוס. כל עבד בא לשרת את הבוס שלו. כדי לשרת את הבוס, ככל שאתה תהיה פחות בעל זהות, אתה תשרת אותי טוב יותר. כי אתה תהיה כלום. אתה תהיה הצינור שלי. אתה תהיה אבק. אני צריך לשלול ממך את זהותך, את אישיותך, את אופייך. וכך אני מצליח להיות האדון. וכל אחד מבין את זה. ולכן כל אחד משתמש בתוך העניין הזה ולא מפריע לעסק, והמהלך הולך, וזו פירמידה מחרידה של אין סוף אנשים שאף אחד לא מגיע לאן שהוא רוצה להגיע. זה לא סיפור על מצרים העתיקה. זה סיפור על מצרים המודרנית שאנחנו חיים בתוכה לא פחות. זאת המציאות האמיתית של עבודת פרך. הקדוש ברוך הוא בא בברד בפעם הראשונה שהוא הולך להקות בני אדם. הוא מודיע לפני כן. אני לא מכה בני אדם. הירא דבר השם? המיס את מקנהו ואת עבדיו. מה זה ההפך מהירא את דבר השם? זה שלא שם לב. אמור לא שם לב? מסכן, כי הוא אטום. הוא חסום. הוא לא יכול לשמוע את הקדוש ברוך הוא מדבר. אין מקום בצפי, בשמיעה. הוא לא למד את זה. שום דבר, שום איתות לא פועל לגביו. הוא חנוק לגמרי. הוא לא ירא. הוא לא איש רע. סתם אומלל, הוא בעל לב אטום, והוא לא שם ליבו אל דבר השם. איך דבר השם הופיע? ראו. אבל הוא לא רואה. יש לו קונספציה, והוא שבוי בה, והוא ממשיך ללכת איתה. ולאט לאט הוא משתעבד לקונספציה שלו, והוא השם, הוא אלוה, הוא בעצמו הרי הבוס, הוא יודע את הכל, וכל מה שמתרחש, הוא מתרגם אותו לפי מה שהוא. אז איך הוא ישים ליבו לדבר השם? מה אפשר יהיה לעשות? אתם זוכרים את הסיפור עם החיטה והקוסמת? לא נוקו. לא הבנו מה זה עושה שם. מה הרמב"ן ואומר הערה מדהימה? תראו את הרמב"ן. הרמב"ן במקור 11. והפשתה והשעורה נוקטה. זוכרים את הפסוקים? כי הפשתה אביב והשעורה גבעול. איך הסברנו? אנחנו מסכימים על הנתון המדעי. גם הרמב"ן לא חולק על זה. הפשתה אביב והשעורה גבעול הם גבוהים. לכן הברד גומר אותם. אבל החיטה והקוסמת הם נמוכים, והברד לא יחסל אותם, כי הם ממש בגובה האדמה עוד. למה? כי אפילות הנה, הם יוצאים יותר מאוחר בעונות השנה. יופי. אגב, יש פה הערה מעניינת. הם יוצאים יותר מאוחר, אז הם נורא קטנים. אז אם הם נורא קטנים, הייתי חושב שהם דווקא יסבלו יותר. ולפעמים, כשהקדוש ברוך הוא רוצה, אז הקטן הוא זה שישאר, והגדול הוא זה שיפול. טוב. אבל עדיין מה זה עושה פה? מה בא דוח המצב החקלאי הזה? ולמה זה מופיע באמצע, בין הבקשה של פרעה ממשה להתפלל לבין התפילה? בא הרמב"ן ואומר דבר כל כך גדול, אבל קודם כל הוא מבטל ניסיון קודם. והפשתה והשעורה וגומר, סיפר הכתוב מה שאירע. מי שרגיל בכתבי הרמב"ן על התורה, יודע שהרמב"ן אמר פה בהומור שאלה שלמה. הכתוב הפך להיות דוח חקלאי. סיפר הכתוב מה שאירע. מה אכפת? זה בעצם מה שאומר הרמב"ן, אבל הוא ממשיך. זה לא ידעתי. חוץ ממה שהוא סיפר הכתוב מה שאירע. למה נכנסו שני הפסוקים האלה במקום הזה, טרם השלים דבר משה בתפילתו וסור הברד? אם כבר, גם אז אני אשאל, אבל אם כבר החליטו לתת דוח מצב חקלאי, סיכום המכה שזה יבוא אחרי התפילה. ואמרו בשם הגאון רבי סעדיה, שהם דברי משה אל פרעה. אתם זוכרים? שאחרי שפרעה אמר השם הצדיק ואני ועמי הרשעים, העתירו אל השם ורב מהיות קולות אלוהים וברד, איך הוא אמר? ואשלחה אתכם ולא תוסיפון לעמוד. מה אמר לו משה? ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תראון מפני השם אלוקים. אז אומר הרמב"ן, אמרו לו בשם רבי סעדיה גאון כך, שזה חלק מדברי משה אל פרעה, לא בתור דוח מצב, אלא הוא אומר לו כך, שמע, שאמר לו קודם שתראון ואמרתם השם הצדיק, כבר הוקטה הפשתה והשעורה, וזה לא ישוב לרפואה. כאילו משה אמר לו כל הכבוד, אתה אומר השם הצדיק ואני ועמי הרשעים, הפסדתם, הפשתה והשעורה כבר הוקטה. כך אמרו בשם רבי סעדיה הגאון. אבל החיטה והקוסמת לא נוקו עדיין, ומעטה לא יפסד לכם דבר. אתם רואים, הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם, החיטה והקוסמת עוד לא נוקו, הנה, יש לכם צ'אנס. תתחילו עם חיטה ולא נעים, תתחילו לאכול חיטה וקוסמת, אבל תתגברו. אומר הרמב"ן בסגנונו הרגיל, ואין לי טעם בפירוש הזה. שמעתי, אבל אין טעם. ושם הוא מסביר למה אין לו טעם בפירוש הזה. כי הברד היכה כל עשב השדה, וכל העץ שבר. ולא נמלטו החיטה והקוסמת רק מפני שאפילות לא צמחו כלל, או מפני קטנותן לא נפסדו כי עוד תצמחנה. ואם כן, אפילו אם ירד עליהם הברד עוד, לא יזיק. ואין צריך להודיע לו מה שנפסד ומה שלא נפסד. כי בסור הברד יראה. חוזר הרמב"ן וטוען, בכלל אני לא מבין לפי רבי סעדיה גאון, מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, יהיה בסדר, הפשטה והסעורה נוקטה, אבל חיטה וכוסמת יש סיכוי, תצא מה, הוא החליט לתת לו עכשיו שיחת עידוד? מה הולך פה? שבסור הברד, ייגמר הברד, הוא ייקח מטריה, יצא החוצה, הפרוע הזה, ויסתכל. מה פתאום הוא שנותן לו את זה? אומר הרמב"ן, זה מדהים, ועל דעתי, שהם דברי משה אל פרעה, אכן אלה דברי משה אל פרעה, אבל בדיוק הפוך מרב סעדיה גאון. שאמר להם, אתם זוכרים שהוא אמר, ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תיראון. איפה הוא יודע? שאמר להם, ידעתי כי טרם סור המכות, בטח תיראון. כל עוד המכות נמשכות, או, השם הצדיק, אני ועמי הרשעים, צדיקים, בטח. טרם סור המכות, תיראון. ואחרי כן, תשנו באיוולתכם. כשיעברו המכות, אתם תחזרו לאיוולתכם ולחטאיכם. איך זה קשור למילים? אבל הפשטה והסעורה נוקטה והחיטה והכוסמת, שהן לכל חייתכם, לא נוקו במכה הזאת. והן ביד האלוהים לאבד אותה מכם, אם תשובו ותחטאו לפניו. רמז להם למה שאמר במכה הבאה, ואכל את יתר הפליטה הנשארת לכם מן הברד. נשמע כתב חידה הרמב"ן. הרמב"ן אומר את הדבר המדהים הבא. אומר הרמב"ן למשה רבנו, תשמע, אני אגיד לך בדיוק למה אתה לא תחזור בתשובה, אני אגיד לך בדיוק. כי כשאתה תצא מהארמון, והמכה תיפסק, אתה תסתכל ותגיד, עוד יש חיטה וכוסמת. נו, אז לא נורא כל כך. אז אין שום סיבה כל כך מוחלטת באמת, מיהרתי עם השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. הקדוש ברוך הוא עשה לכם משהו נורא, הוא השאיר לכם חיטה וכוסמת. אם גם את זה הוא היה מחסל, אתה היית בעל תשובה. אבל הוא החליט לא, הוא ישאיר לכם לראות אם הקונספציה השתנתה. אני מודיע לך, כשתצא ותראה שהחיטה והכוסמת לא נוקו, אתה חוזר לאיוולתך. הרבה, זאת המכה הבאה, הרבה את כל מה שהברד לא חיסל, בא הרבה ומחסל. למה היה צריך הרבה? כדי לבדוק אם אתם יכולים, למרות שנשאר גרם כוסמת במצרים. גרם אחד נשאר. אתם מסוגלים להבין שהקונספציה הייתה מוטעת? או שאתם תבינו את זה רק שלא יהיה בכלל, בכלל כלום עליו. אתה ועבדיך ידעתי כי טרם תיראון באמת מפני השם אלוקים. אתם יראים מהמכות, לא מהשם אלוקים. אגב, החזקוני לומד את זה יותר מעניין. החזקוני אומר, אם נחזור שנייה אחת לפסוק שלמדנו מקודם במכה, מה מבקש פרעה ממשה? פרעה מבקש ממשה, אתם רואים בפסוק כ"ח, השם הצדיק, אני ועמי הרשעים, האתירו אל השם ורב מהיות קולות אלוהים וברד, ואשלחה אתכם ולא תוסיפון לעמוד. מה הוא מבקש? האתירו אל מי? האתירו אל השם. ורב מהיות קולות מה? קולות אלוקים. עוד פעם, רואים את הפסוק? האתירו אל השם, ורב מהיות קולות אלוהים וברד. אומר החזקוני במקור 9, במקור השני קולות אלוקים, פלאי פלאות. מודה היה כי יש אלוהים. די, פרעה כבר מודה שיש אלוקים בעולם. ובשביל שלא אמר שם המיוחד, בא משה וחיברו, ואמר מפני השם יוד קי וב קי אלוקים. ולפרעה היו שני עולמות. העתירו אל השם, תלכו להתפלל לפני מידת הרחמים, תתפללו לפני השם, כדי שקולות אלוהים ייפסקו.
גם כשהוא אומר את זה, הוא עדיין רואה את הכוח של אלוקים כנפרד מהשם. הוא לא מצליח לקלוט שאין בעולם שום דבר שלא קשור לאחד. להשם אחד ושמו אחד. מפני השם אלוקים, פירוש האלוקים, הוא השם לבדו. ואת זה פרעה לא יכול לקלוט. מי ששבוי בקונספציה שאין השם בעולם ושהוא אלוה, יכול להפוך גם חתיכת כוסמת שנשארת לאלוה. גם גרגר חיטה. כל עוד אתה לא נכנסת לתפיסה שהשם הוא האלוקים. כל עוד לא הבנת שאין שום דבר אחר ממילא, אין דבר כזה אדם משעבד אדם. אין דבר כזה יש לי שליטה בטבע. אין טבע. יש הקדוש ברוך הוא ששולט בטבע, זה טבע. אין שום כוח. ואין שום כוח, אין פירושו אתה חלש. זה מה שהופך אותך לחזק, כי אין שום כוח שיכול לשלוט עליך. רק השם הוא אלוקים. ואתה ועבדיך, אומר משה, ידעתי כי תרם תראון מפני השם אלוקים, לא הגעתם להבנה שאין שום אלוהות, אין אלוה, אין כוחות, אלא השם הוא האלוקים. את זה לא הבנת. וכיוון שלא הבנת את זה, זה לא יעזור. רוצים לראות את ההוכחה הכי חזקה לזה. הנה סוף הפרשה. נחזור שוב למקור 4. מזג אוויר. ויצא משה מעם פרעה את העיר. אחרי שהחיטה והכוסמת נשארו, איך הסביר לנו מקודם הרמב"ן? שהחיטה והכוסמת נשארו כדי להראות לנו עד כמה השבוי בקונספציה יכול לתרגם אותה גם על חיטה שנשארת. אז ממנה, הנה, עכשיו תהיה מצרים מחיטה. להגיע למדרגה שאומרת, השם הוא האלוקים, זה קשה, אתם יודעים למה? כי השם הוא האלוקים פירושו, שאני לא אלוהים. זה הקושי, חוץ מזה הכל בסדר. השם הוא האלוקים פירושו, אתה מבטר. אני לא אלוהים פירושו, שאין אף אחד שיש לך רשות לרדות בו. לא תרדו בפרך. אם פרך פירושו עבודת אנשים לנשים, אז כשאנחנו מצווים לא לרדות בפרך, הכוונה היא, אז מה אם אתה כחברה צריך כאן איקס מהנדסים? לכן הילד הזה חייב לענות לקריטריון הזה? מה זה מעניין אותי? היחיד הזה צריך להשתעבד לפרעו החברתי שקבע? היחיד הוא עבד למציאות, לפרעו, למדינה, למערכת, להכתבה חיצונית? או שמערכת שלמה היא בעלת כוח רק שהיא נותנת לכל יחיד למצוא את עולמו ולבנות מתוך זה מערכת שלמה? זה תפיסת עולם שונה לחלוטין. אם אתה תלך בתפיסת העולם הזאת, אין פרעו. ופרעה מבין שלא יהיה פרעה. ולכן הוא מוכן להתאבד. אבל הוא לא מסוגל לחזור בו. אתם רוצים לראות מה קרה לו בסוף? הנה שני הפסוקים האחרונים האחרונים, למד ד' למד ה'. ויער פרעה, סליחה, הפסוק לפני, למד ג'. וייצא משה מעם פרעה את העיר, ויפרוס כפיו אל השם. פשוט עכשיו ממש ממש. פעם ראינו את זה. ויחדלו הקולות והברד, והמטר, נכון? ומטר לא ניתח ארצה. מבטיח לכל אחד מאיתנו, שאם היה ברד גדול גדול גדול, גם אנחנו היינו מתארים את זה אותו דבר. קודם כל הקולות תופסים את הכי הרבה מסך, אחרי זה הברד, אחרי זה המטר, נכון? יופי. הלאה. ויער פרעה מה קרה כי חדל? קודם כל המטר, איך? אחרי זה הברד, אחרי זה הקולות. ויוסף לחתו. למה? הוא הוסיף לחתו כי זה מה שהוא ראה. אתם יודעים למה הוא ראה את זה? כי הפרעה הרשע הזה לא הפריעו לו קולות. קולות עושים רעש. אתם יודעים מה הכי הפריע לו? שבמצרים יש גשם. אם יש גשם במצרים, עוד יכולים בטעות כמה מצרים להרים את העיניים ולהסתכל למעלה ולחכות מהשמיים לתשועה. ואם זה יהיה, כל הקונספציה הלכה לאיבוד. את פרעה לא מעניינים קולות. שיהיו קולות. אבל אם יש מטר, זה פחד. המטר זה הדבר היחיד הטוב שירד שם. כי הרי במקום שבו הפשטה והסעורה נוקטה והחיטה והכוסמת לא נוקו, מה שהאדמה צריכה עכשיו זה קצת מטר. מה שהיה טוב לכל עבד מצרי זה מה שהיה רע לפרעה. כי אם לכל עבד מצרי יהיה מטר, אז הוא יחשוב שהוא יכול לקבל תלוש בלי לעבור דרכי. ואם הוא יכול לקבל תלוש בלי לעבור דרכי, אז בשביל מה צריך את לנין? ואם לא צריך, אז מי יהיה שמש העמים במקומי? וירא פרעה כי חדל המטר. או, הוא כבר נרגע. עכשיו גם הברה, עכשיו גם הקולות. ויוסף לחתו, הנה אין מטר, הנה חיטה וכוסמת לא נוקו, אני יכול לבוא אל המצרים, ולהגיד להם, רבותיי, זאת הייתה אפיזודה חולפת, ומדענים אומרים שזה קורה אחת ל-2500 שנה. הכל מסודר. ואני אוציא על זה מחקר, אני אכתוב את זה, אני אכניס כמה אנשים שאומרים אחרת בצורות דמוקרטיות למקום הנכון, וכן, ונמשיך הלאה. מה הבעיה? וחופש הדעות והביטוי ימשיך לקחב. מה, אנחנו נהיה מאמינים עיוורים באיזה כוח עליון? אנחנו ריאליסטיים. תסתכל, אתה לא רואה שהחיטה והכוסמת לא נוקו. אם אלוהים רוצה לחסל את מצרים, הוא היה משאיר חיטה וכוסמת? ניקח לי דקה אחת, אגב, לשכנע בתור פרעה. כי מי שרוצה להיות בעולם שלא שם ליבו אל השם, זה הרבה יותר קל מלהיות הירא את דבר השם. יש קונספציה. הכל מסודר. ויוסף לחתו. עד מתי? נו, אחרי זה בא הרבה, אבל זה גם כנראה לא מספיק. אז החושך. זה אפילו לא חשב משה שיספיק. אז הבחורות. ואז בא פרעה ואומר, זהו הפעם באמת, 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 באמת. הפעם אני משלח את כולכם, אל תישארו פה שנייה, תלכו מפה, תעופו, אל תהיו פה מצוין. הלכנו. מה קורה אז? זה מדהים. ובזה אנחנו עומדים. מקור 12. הם פתאום רואים אחרי כמה ימים שהיהודים לא חוזרים. מה לא חוזרים? אתם רציתם שילכו. הרי לפני 7 ימים אתם אמרתם אין בית אשר אין שמה. הרי אתם ראיתם את זה, זה לא חיטה וכוסמת לא נוקו, לא נשאר כלום. טוב, אבל כבר עברו 7 ימים. זה המון זמן למי ששבוי בקונספציה. ואפשר להסביר שזאת הייתה אפיזודה חולפת, ואנחנו מחזירים מהר את אלה שעשו לנו פה בלגן, והרודן ממשיך לשעבד. אגב, צריכים להבין למה. מה שווה רודן בלי עבד? מה יישאר ממנו מתקן? עדיף לו לקחת 90% סיכון ולמות, העיקר שיהיה לו עבד, כי מה הוא בלי עבד? רודן בלי עבד זה כמו כנר בלי כינור. מה הוא יעשה בלי מישהו שהוא משעבד? מה שווה מצרי משעבד בלי עבד נרצה? הרי כל אדנותו נובעת מזה שהוא יכול לשעבד אותי. אז אם אני לא דרוס תחתיו, הוא לא פה, הוא לא קיים, הוא לא. מה הוא? אחרי 7 ימים מגיעים למחשבה הזאת. 7 ימים הראשונים בטח, אין בית אשר אין שמת. איך אמר הרמב"ן? אני ידעתי כי בטרם סור המכות תיראון, ואחרי סור המכות תשנו בעיוולתכם. אני מכיר את השיטה שלכם. לא כי אתם רעים, כי אתם אומללים. קוראים לזה, אנחנו לא מאמינים בדברים עליונים. אנחנו מאמינים במה שאנחנו רואים בעיניים, נכון? ב7 ימים אנחנו כבר לא רואים בעיניים שטעינו, באמת המון זמן, נכון? אנחנו גם רואים בעיניים חיטה וכוסמת, נכון? אנחנו לא ניתן לעובדות לטשטש את הקונספציה שקבענו. אנחנו ממשיכים. עכשיו בואו תראו עד איפה זה מופיע. מקור 12 ובו אני עומד. אז מצרים רודפים אחרי בני ישראל. עם ישראל עומד שם ליד הים. גמור. הים מפה, המדבר מפה, המצרים מפה. ומשה רבינו מתחיל להתפלל. ומה עושה יהודי עכשיו? מתחיל תהילים. ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי מספיק? תתחיל לדבר אל בני ישראל וישאו. ואתה הרם את מתך ונתת אתך לים ובקעהו ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. ואני הנני מחזק את לב מצרים ויבואו אחריהם. זה לא אני מחזק, הם כבר התחילו לרוץ מקודם. נכון? אני רק ממשיך. ויבואו אחריהם. והיא כבדה בפרעו ובכל חילו ורכבו ובפרשיו. ופה אני שואל את השאלה שהיינו צריכים לשאול כבר ממכת אדם. למה ריבונו של עולם? די. תן להם. אפילו עוד צ'אנס אחד. נניח אתה חושב שלא מגיע, למה עוד צ'אנס. בוא נראה אם הם קיבלו עוד צ'אנס או לא. בוא נראה כמה צ'אנס. וידעו מצרים כי אני השם ויקבדי בפרעו ורכבו ובפרשיו. עכשיו תראו מה הלך. וישא מלאך האלוהים ההולך לפני מחנה ישראל וילך מאחריהם, וישא עמודי ענן מפניהם ויעמוד מאחריהם. ויבוא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל, ויהי הענן והחושך ויער את הלילה ולא קרב זה אל זה כל הלילה. יופי. עכשיו מה היה שם בקריאת ים סוף? נס, נכון? איך היה הנס? כל ילד יגיד, משה הרים את היד, נו, והים נקרא. ילדים אומרים, זהו שלו. לא נכון בכלל. תראו מה היה. משה הרים את היד, פסוק א', וית משה את ידו על הים, נו, היה צריך להיות, ויבקע הים. לא, לא, זה 10 פסוקים. וית משה את ידו על הים. עכשיו, ויולך השם את הים ברוח קדים עזה כל הלילה. כל העיתונות דיברה על רוחות אדירות, 2,000 קשר, 50,000 קשר, באזור ים סוף. רוח קדים עזה כל הלילה, אומר רשי, עזה שברוחות. מעולם לא הייתה כזו, כמו הברד במצרים. אגב, כל המצרים שרצו שם, זוכרים שלא מזמן היה גם כן ברד ורוחות שאף פעם לא היו במצרים. הם יכולים לעשות רוורס. לא כתוב וית משה את ידו על הים ויבקע. וית משה את ידו על הים, ותתחיל רוח חזקה. מזג האוויר אומר לך משהו? טיפש, תעשה רוורס, אתה כבר ראית מה שעושה הקדוש ברוך. לך מפה. לא יעשו לך כלום. תעשו אחורה פנה ותחזרו. ויולך את השם את הים ברוח קדים עזה כל הלילה, וישם את הים לחורבה, ויבקעו המים. איפה המצרים? עוד רחוק. ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. ראיתם רוח? כל מהדורות החדשות דיברו. עכשיו אתם רואים את בני ישראל בתוך המים באמצע. ראיתם פעם דבר כזה? עומדים באמצע כולם. 12 שבילים נפתחים, שביל אחד, מה שאתם רוצים. עומדים באמצע. הרי כבר הייתם בסרט הזה, מה שנקרא. אתם זוכרים איך בבני ישראל בארץ גושן לא הפריע הברד גם בחוץ? אתם זוכרים איך יפלא השם את בני ישראל? שוב הוא עושה לכם את זה. והפעם זה ים. זה לא הגיוני שאתם תמשיכו לרוץ הים. הרי יש שלב שבעל הקונספציה יחליט לא להתאבד. מתי הוא יחליט שהוא טעה? הוא יחליט בשלב מסוים כך או שלא? בוא נראה. ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. אבל המצרים הם לא מאמינים עיוורים. הם אנשים בעלי היגיון עם קונספציה. הם לא יוותרו, הם ממשיכים. כי זו בעיה טכנית. וירדפו מצרים ויבואו אחריהם כל סוס פרעה רכבו ופרשיו אל תוך הים. אנחנו משתחררים כבר מהציור שלמדנו בגן, שמשה הרים את היד והים נבקע. תראו כמה צ'אנסים ניתנים למצרים, כמה היגיון. ויהי באשמור את הבוקר, הם כבר נמצאים בתוך הים. המים להם חומה ממינם ומשמאלם גם למצרים עכשיו. והמדהים אגב, הוא מילא הרמטכ"ל המצרי, הוא כבר שבוי בקונספציה. אבל איך אף אחד מאחרוני החיילים לא עשה עריקה? אף אחד לא ברח. אתם מבינים מה זה 200 שנות פרעה? איך אף אחד לא אמר, מה, אני השתגעתי, זה הרי לא הגיוני. גם הם היו בדם צפרדע, הקינים, הרוב, דבר, שהם היו בהגדה של פסח, גם כן. הם שמעו הכל. הם ראו את הכל. ויהי באשמור את הבוקר וישקף השם אל מחנה מצרים בעמוד אש וענן, ויהם את מחנה מצרים. אבל אתם תראו עוד מעט, הם עוד לא מתו. חטפו מכה. נו, תלכו. ויסר את אופן מרכבותיו. כולם פנצ'רים. נו, תברחו ברגל. זוזו, אתם תקועים. וינהגהו בכבידות. ויאמר מצרים, אנוסה מפני ישראל, כי השם נלחם להם במצרים. יישר כוח. אבל זה מאוחר הפעם. זה כבר באמצע הים. פעם הבאה. הפעם רק מתחת למים, אתם תבינו. הפעם הבאה ננסה שוב. זה סיפור יציאת מצרים. סיפור יציאת מצרים הוא כשאתה משוכנע לחלוטין, אתה לא תוכל לצאת מהשכנוע שלך. ואשר לא שם ליבו אל השם, מה אכפתך להכניס את הסוסים, את תכניס נימה. זו תפיסה שלמה. זה עולם שלם. שהברד מנסה לעשות בו את המהפכה. השלישייה או הרביעייה האחרונה של בצע חדש ואחר. לוקחת את פרעו ואת כל המצרים להנחה, רבותיי, כל הטבע אומר אחרת. ולוקחת אותנו להבנה שמי שמשועבד לחוסר אמונתו, הוא כל כך משועבד לחוסר אמונתו, שלא משנה מה יהיה, הוא ירוץ לתוך הים. זאת לא מלחמה בין מאמינים של ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, לבין לא מאמינים. זאת מלחמה בין מאמינים בהשם למאמינים בעצמם. למאמינים בפרעו, למאמינים כל סוס ברוכבו וכל רוכב בעצמו. רק אז אפשר להבין את הסוף, ובוא נעמוד ממש. יאמר השם אל משה, נטה את ידך על הים וישובו המים על מצרים, על רכבו ועל פרשיו. ית משה את ידו על הים. וישובו המים ויחסו את הרכב ואת הפרשים לכל חיל פרעו הבאים אחריהם בים, לא נשאר בהם עד אחד. זה נשמע נורא. אתם מבינים למה לא נשאר בהם עד אחד? כי כשהשארתי להבדיל כוסמת אחת, אז שום דבר לא עזר. חיסלתי אחר כך בהרבה את השאר, אבל השארתי אדם אחד. הרי אחרי מכת הארבה לא היה כלום, שום דבר, כלום. מה היה במצרים פיזית אחרי מכת הארבה, חשבתם פעם? נשארו הבהימות של אלה שהיו יראים את דבר השם והכניסו אותם לתוך הבתים. נכון? הרי כל השאר חוסל. לא נשאר צומח אחד, החי היחיד שנשאר זה מאלה שהכניסו לבתים, והם עדיין ממשיכים. העבדים באים אל פרעה ואומרים לו, עד מתי יהיה זה לנו למוקש? אבל זה לא מספיק. הם לא אומרים, הטרם תדע כי השם הוא האלוקים. הם רק אומרים, הטרם תדע כי עבדה מצרים. ואז הגיע החושך. אז הגיע הבחורות. אבל הבחורות זה שכל בחור נגמר, אבל לא כל אחד. וגם זה לא עובר. ואז הגיע, לא נשאר בהם עד אחד. ואז בא הסיום, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים והמים להם חומה מימינם ומשמאלם, וכאן פלאי פלאות, ויושע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים. זה לא רק פיזי, עכשיו עם ישראל נושם מהמציאות הזאת, מהמצרים הזה. לדבר השם אל משה ואל אהרון, כתוב בפרשה שלנו השבת בבארה, ויצבם אל בני ישראל ואל פרעו להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. אומרים חז"ל בירושלמי, וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצבם אל בני ישראל להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. שאו ממצרים בעצמכם, גם אתם נשבעתם לקונספציה הזאת. צאו מתפיסת עבודת הפרך הזאת של חזקים וחלשים. צאו מתפיסת הארץ מצרים אתם בעצמכם, כי כל המציאות המצרית ממשיכה. רק שלא נשאר בהם עד אחד. בני ישראל ראו את זה. הם יצאו ונושעו ממצרים. היושע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים. מתי? שישראל ראה את מצרים מת על שפת הים. ומה הם עשו אז? יר ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. נו, והייתי מצפה שיהיה כתוב. ויאמרו, התקווה. הידד. כל אחי. מה הייתה התוצאה? ויראו את השם. אתם יודעים מתי הם יראו את השם? כשהם הפסיקו לירא את פרעו. את השקר, את הקונספציה. אז מהי החירות? שהם יראו את השם. אתם זוכרים את הירא את דבר השם מעבדי פרעו? אתם זוכרים את לא ושוקי האיש ירצה, לא בגבורת תסוס יחפץ, רוסה השם את יראיו? הנה התמונה. כשהסוס ושוקי האיש נכנסים למים, רוצה השם את יראיו. למה? כי הסוס ורוכבו, האנטיתזה שלהם, הוא האיש החופשי. בלשון המקרא, הירא את השם. וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, ויראו את השם. אז ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. זאת המכה השביעית. ממנה נכנס אחר כך כל המהלך של המכות החותמות, של הקריאה, של יציאת מצרים עצמה והמצוות של יציאת מצרים. ערב טוב.